הנושא של השיחה הערב, מעבר למעבר. זה קצת משחק מילים, וגם שם שלקוח מפרק של ספר נפלא, שעכשיו סוף סוף תורגם לעברית, שנקרא ראייה שמשחררת, Seeing That Frees, ספר שכתב רוב ברבה, אחד המורים הנפלאים ever, חבר יקר שעזב את גופו לכמה חודשים, צעיר מדי. מעבר למעבר, פרק מהספר, וזה גם השם של המקום הזה שאנחנו יושבים תחתיו, אולם המעבר, ככה קראנו לו. איזשהו משחק מילים גם פה של מעבר ומעבר. מה נמצא מהעבר השני? יש את המשל הקלאסי על הדרמה, על הלימוד והתרגול שמשולה לרפסודה, שהמתרגלת, מתרגל, עולים עליה וחוצים איתה to the other shore, לחוף השני. ומה קורה שם בחוף השני הזה? שמה, ככה מספרים לנו, לא צריכים את הרפסודה יותר. חצינו כבר, עברנו כבר. זה מעניין להסתכל על זה ככה, כי גם הבודה אחרי שהוא התעורר, אחרי שהוא הפך להיות בודה, הוא המשיך לתרגל. מה בעצם הוא עשה עם הרפסודה שלו? ומה זה אומר להתעורר? יש פה... אני רוצה להזמין יותר שאלות מתשובות ויותר סימני שאלה מסימני קריאה, וגם להגיד שבתזמון קוסמי שכחתי את המחברת בבית. וזה ממש בסדר, כי ממילא בשנים האחרונות השיחות שלי פשוט מסרבות לציית לכל דבר שהוא מוכן אפילו שתי דקות מראש. אז זה היה כזה מין טוב. אוקיי, אבל הבאתי איתי ספר, אם אני אצטרך לקרוא ממנו משהו, אז יהיה. אבל רציתי לחלוק בשיחה הזאת כמה מחשבות והרהורים שהיו לי בימים האלה, בכלל ובפרט בריטריט שלנו, ובפרט בפרט במקום הזה, כאן, עלי אדמות. הריטריט המחתרתי הזה, בתוך תקופת הקורונה, מי היה מאמין שיש תקופה כזאת בכלל, ואולי תכף תיגמר ונסתכל על הכל כעל חלום מוזר, אולי תמשיך הרבה הרבה זמן, אנחנו לא יודעים, אבל די בטוח שאנחנו הריטריט היחיד שקורה עכשיו, לפחות בחבל ארץ הזה, ישראל, פלסטין, לא יודעת אם יש שם ריטריטים. זה מהפכני בכל כיוון שהוא, בכל צורה שנסתכל על הדבר הזה, בדיוק כמו הלימוד והתרגול של הבודה, הדרמה. וזה נכון שהבודה אמר, אני מלמד רק דבר אחד. אני מלמד שיש סבל, ואני מלמד את הדרך להשתחרר מהסבל, לצאת מהסבל. הוא גם אמר הרבה דברים אחרים. הוא לימד כל כך הרבה שנים, והוא אמר הרבה פעמים דברים שנראו כמו סתירות. אבל מה שבטוח, בתוך כל הדברים שהוא אמר, הקו שעובר ממש חוט השני, הקו הזה, הוא הקו של החופש. הקו של הרדיקליות, הקו של האינסופיות של הפוטנציאל האנושי שלנו. אפשר לקרוא לזה בודה, התעוררות, וזה לא מין מטרה ודרך. עכשיו אנחנו בדרך, ומתישהו נגיע למטרה, huffing and puffing, עוד כמה גלגולים, או מיליון גלגולים, או whatever. זה הרבה יותר מעניין מזה, וזה בעצם מצביע על אינסוף פוטנציאלים שלנו כבני אדם, להיות מלוא כל הארץ, מלוא כל הארץ כבודנו, מלוא היצירתיות, מלוא החופש, מלוא החיבור, מלוא הארוס. מלוא האותנטיות. אתם יכולים למלא לכם את המלוא, כי אין לזה סוף. לכמה גדול, עמוק, רחוק אפשר להגיע. זאת מתנה מאוד גדולה. אני חושבת על הריטריט הזה בכל מיני צורות. בין היתר, דרך העיניים השמניות, שמסתכלות על כל מה שקורה כעל סימן או שיחה. קוראים פה רבדים מאוד מעניינים של חיים. יש מצד אחד את הריטריט עצמו, ריטריט ויפאסנה, שאנחנו מלמדים פה עם קווים מנחים, עם מסגרת ברורה, עם תרגולים, עם רציונל. ויש לו, וואו, הרבה אלפי שנות, מאות שנות הצלחה, הוכחה, 2600 שנה, הרבה מאות של הדבר הזה, הרבה 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 אנשים הלכו בדרך הזאת ו יש הוכחות. זה לא כל כך רחוק כמו שנדמה לנו. אני לא יודעת מה אתם חושבים על עצמכם, אבל אגב, כל מה שאתם חושבים על עצמכם הוא לא נכון. כל מה שאתם חושבים על עצמכם זה לא אתם, זאת רק מחשבה. ואיכשהו המחשבות שלנו תמיד ינדדו אל המכנה המשותף הפחות מוצלח של עצמנו. איכשהו, גם אם אלה מחשבות גרנדיוזיות, איכשהו קל לנו לשכוח את הטבע האמיתי שלנו. ומה שקורה פה, בתוך מה שנקרא ריטריט, מדיטציה, ויפאסנה, אפשר לקרוא לזה בכמה שמות, זה הרבה גם מהצד האחר. Let's call it, בוא נקרא לזה, going wild. זה היה סימן. הכינותי מראש את יעקב השכן, שיקה בטוף. תקשיבו, זה תקדים. חבורה של אנשים, ממש לא פריקים שגרים בים המלח. Sorry. Speak to yourself. מגיעים מחיים נורמליים, נכון? Day to day life כאלה. שאין ככה וככה, כמה שאפשר לקרוא לקורונה ולזמן הזה נורמלי, אבל אולי דווקא בגלל זה אתם פה ואפשרתם לעצמכם להגיע למקום הזה, שהוא פתוח לגמרי, הוא חשוף לחלוטין, מגן עלינו. בחשיפות הזאת שלו, אין לאן לברוח, אין לאן להסתתר מעצמנו, הכל משקף לנו אותנו, כל צעד, כל עץ, כל שיעול, כל תגובה שלנו לשיעול, כל צבע, כל צליל, כל טעם, כל פסיעה, כל נשימה, ופה זה עשרות מונים מוקצן, כי אנחנו במה שקרוי טבע, חד שם, כאילו אנחנו נפרדים ממה שקרוי טבע. אבל בעצם מה שקורה זה טבע מתחבר לטבע. יכול להיות שאנחנו הולכים פה ויושבים פה והולכים פה ויושבים פה, ויש לנו מין מידה מסוימת כזאת או אחרת של נרגנות פנימית. אוף, נו, עוד פעם זה, ומה, נו, ומני כבר לא יצא כלום, ומה זה, ולא מצליח לי, וכן מצליח לי, אולי אני אלך שם, אולי אני אסירי קוסטן, כל הפסקול הזה, המשעמם לעייפה, שכבר תחנו אותו 7,000 פעם, רק בשעה האחרונה, כולל מה אני אעשה שאני אצא מפה, וכמה אני אספר על זה לאנשים אחרים, ומה אני אגיד להם, ומה אני לא אגיד להם, וכל אותו זמן קורה משהו אחר, נוסף. כמו העץ שמעמיק שורשים פנימה, תוך האדמה, אנחנו משקים אותו, גוזמים אותו, מתייחסים אליו רק לחלק שאנחנו רואים. רוב רובו מתחת. מוזן, ניזון, מהמתחת, מהחשיכה. דממה וחשיכה. כמו שאמרה על זה לואיס גליק, עכשיו קיבלה פרס נובל לספרות. צריך ללמד בני אדם לאהוב דממה וחשיכה. תכלס, תראו אותנו. תראו איזה יופי. יום אחרי יום אחרי יום, לילה אחרי לילה. בווילד הזה, בבר, ומשהו גדל לשם, נפתח לשם, מתחיל להתרווח במקום הטבעי שלו. לשם. לישון באוהל, וואו. לא יודעת אם חשבתם את זה יותר מדי לפני שבאתם. אבל יש לזה כל מיני אספקטים. לפני כמה שנים זכיתי, המיינד הקודח שלי הביא אותי לעשות חלק מה-PCT, מה-Pacific Crest Trail, מי שמכיר בארצות הברית, זה הליכה כזאת של חודשים בין מקסיקו לקנדה, אז הלכנו משהו כמו חודשיים, 600 קילומטר עם הכל על הגב, אוהלים וזה וזה. אוכל מצטיידים פעם ב10 ימים, כי להצטייד זה לרדת עד העיירה הקרובה, זה יום שלם לרדת, ואחרי זה יום שלם לעלות, וכזה, ולהמשיך ללכת, והולכים, וזה לא נגמר. מה זה לא נגמר? זה עולים, יורדים, עולים, יורדים, הרים. עולים, יורדים, עולים, וכזה, בהתחלה המיינד אומר, טוב, תכף נגיע לעלייה. ואז מה? ברור שתהיה ירידה, ואז ברור שתהיה אחר כך עוד עלייה, ואז כאילו אין באמת לאן להגיע. זה more of the same, more, כאילו מהבחינה הזאת, וכל הזמן משתנה. ואיכשהו יצא לנו להיות בקיץ, לא יודעת, משהו בבירורים שלנו, כנראה לא היה עד הסוף, אבל בתקופה שנקראת שם המונסון. זה לא באמת מונסון כמו במזרח, זה ארצות הברית, אז זה אומר שזה הרבה יותר גרוע. זה סופות ברד כל לילה, החל מ-4 חצוריים, השמיים מתחשרים, עננים מתחילים, ומהר מהר צריך למצוא מחסה, כי מעל גובה מסוים אין עצים, עצים כבר לא גדלים. ואם יש עץ, אז ממש כדאי להתרחק ממנו, כי הוא קלי ברק. כאלה, בקיצור. Go figure, זה כאילו לשחק סוג של רולטה. ואז מתחיל ברד, וזה ברד כזה בגודל של, בהתחלה זה נראה כמו כדורי גולות, אחרי זה כדורי פינג פונג, אחרי זה כדורי טניס. מה זה יכול להיות יותר גדול? כואב. בקיצור, אין לה לברוח, נרטבים. נרטבים, וצריך ללכת עד שמוצאים איזשהו מקום שהוא decent, מספיק כדי לשים את ה... אוהל שרטוב, ולהיכנס פנימה עם הבגדים שרטובים, עם הגרביים שרטובו, זה יכול להיות 0 מעלות, 2 מעלות, עם הגרביים שרטובות, עם הנעליים שנרטבו הם קודם, כי הולכים בתוך מים, לפעמים אין ברירה. זה נשמע ממש סיוט, אה? כן, היו מלא רגעים שחשבתי את זה ואמרתי את זה גם, ממש. And yet, משהו כל כך הרבה יותר חזק, המשיך ומשך אותנו הלאה בדרך. כי אחרי השבועיים הראשונים שהגענו למוטל, כזה יורדים למטה להצטייד, אז מלון, מקלחת חמה, לא אמנתי שיש דבר כזה, המצאה כזאת גאונית, ומיטה עם סדינים נקיים וכל מיני כאלה. אחרי יומיים רציתי לברוח משם חזרה להרים. מה? למה? היה לי הרבה יותר נוח שם. למה? הייתה לי שיחה היום עם מלי על המקום הזה של מלון מול ריטריט שהוא במלון, מול ריטריט שהוא בתנאים בלדי. כן? ואיכשהו משהו אני אגיד בנשמה שלנו, זו לא מילה מאוד בודיסטית, please excuse me, you Buddhist. משהו בנשמה שלנו כל כך מרגיש שם חי. משהו מתעורר לחיים. אני אוהבת לקרוא לזה the wild side, the wild part, החלק הבר שבנו. וזה אותו חלק שהביא אותנו לכאן. זה אותו חלק שמסובב את ההגה ימינה ולא שמאלה, וכל מיני צמתים בחיים. הביא אותנו להודו, כשאפשר לנסוע להודו. הביא אותנו להתבוננות הזאת פנימה. אם אנחנו נשווה כיפים, זה לא כוחות. יש הרבה הרבה רגעים של דוקה, של אי נחת. מישהו פעם אמר, זה כתוב באחד הספרים של קורנפילד, הוא כתב, השאיר איזה פתק בתוך איזה ריטריט, knowing oneself is a bad idea. בואנה, זה לא פשוט, זה כואב, זה קשה. אנחנו רואים את ה-habit pattern שלנו, את הדפוסים שלנו, וואו, זה יכול להיות ממש ממש מכה ניצחת למה שקרוי אגו. הילד הרע של הרוחנים. זה שאוהבים לגנות. אז הרבה ממה שקורה לנו בתרגול ובלימוד, הוא לא עובר דרך תענוג גדול. ועדיין משהו הרבה יותר עמוק ומעניין מזה קורה. Beyond the push and pull of the pleasant and unpleasant. כי אם היינו במשחק הזה של הפלזנט, לא היינו פה עכשיו. היינו ממשיכים לרדוף אחרי הפלזנטים שהם ברורים לעין, מה שנראה שהוא עוד ועוד ועוד פלזנט, ובתוך זה יש המון דוקה. אבל אנחנו כאן, וזה אומר שגם אם אין לנו את המילים לזה, משהו בנו מבין ויודע שהמשחק הזה הוא די מכור, ושאולי יש דרך לצאת ממנו. מסוג המטוטלת הזאת, שכל הזמן נעה בין הנעים לי, אני רוצה עוד מזה, לא נעים לי, אני לא רוצה את זה. ויש לנו פה, באמת, מזל, אני מסתכלת על מה שקורה כאן, זה מזל עצום בעיניי. לילה אחרי לילה, יום אחרי יום, לבלות את השעות שלנו, ככה, בפתוח. יש עכשיו סופת ברקים לפיפייה. אני רואה פה ושם. ומה קורה כשאנחנו לא מתייחסים אל זה כאל משהו שהוא רק קשור ל-pleasure or pain שלי? למשל. למשל. זה צד אחד של התמונה. לא קשור לפלז'ר אנד פיין, יש סופת ברקים, אולי ירד גשם. מולי דיבר קודם ככה, יכול להיות שהאוהל יירטב, יכול להיות שנירטב, יכול להיות שיהיה לנו קר. תראו כמה מחשבות יכולות להסתובב סביב אירוע, שיכול להיות שבחלקו הוא יהיה לא נעים. יכול להיות, זה לא בשביל לצפות אותו בסוכר ולהגיד, לא, לא, יהיה לנו מה זה... חם ונעים ולא, יהיה מה שיהיה, who knows. אבל בתוך זה יהיה עוד משהו. וכבר עכשיו יש עוד משהו. תראו את השקט הזה של יום שישי בערב. כל הגחליליות נדמו, הצרצרים, הכלבים, הטרקטורים, השכנים. סוף סוף, זה כמו שנכנסים הביתה ומחבים את הטלוויזיה, את הטלפון, את זה, שומעים סוף סוף את הבזז של המקרר. המיינד שלנו, אפשר לשמוע אותו פתאום, הרבה יותר, ברור. אז יש את הבר הזה שנותן לנו הרבה מאוד כוח לשאת את מה שאנחנו חווים ואת מה שאנחנו רואים. אם אני חוזרת לדרמה, לתרגול וללימוד, חשוב מאוד לראות את מה שאנחנו רואים. אבל לא פחות חשוב, equally, ממש equally, באותה מידה חשוב לדעת איך לראות, איך, מה לעשות עם זה, איך לגשת למה שאנחנו רואים. אנחנו סופר עדינים, אנחנו יצורים כל כך עדינים. אני שמעתי פעם מספר כל כך לא יאמן שמיד שכחתי אותו, של תאי מוח ותנועות ומחשבות שקורות ברגע אחד נתון ותפיסה וקלט חושי, ברגע אחד נתון, זה היה מספר כל כך לא יאמן שהוא מיד יצא לי מהראש, המון. ואנחנו רק חלק מאוד מאוד קטן מזה יכולים בכלל לדעת. אנחנו כל כך מושפעים מהתניות, כל כך מושפעים מהסביבה, כל כך מושפעים מהאקלים הפנימי, מאיך שגדלנו, מהגנים שלנו, ממה שאכלנו אתמול ארוחת ערב, מבט שמישהו נתן בנו או לא נתן בנו, מהפרשנות שלנו. טוב שניתאי אמר שאין לו קורונה, נכון? זה הרגיע אתכם? אפשר להתייחס לזה כאל סתם שיעול? אפשר לשלוח לניתאי מחשבות מתה של ריפוי. איך אנחנו מסתכלים על מה שאנחנו רואים? אמרה לי לפני שנים, חברה אהובה לדרך, מורה נהדרת, ג'איה. We are very tender inside, we cannot go in with knives. אנחנו כל כך עדינים, כל כך רגישים, אי אפשר להיכנס פנימה עם סכין. זה לא עובד, צריך לדעת how to. איך לפגוש את מה שאנחנו פוגשים? החלק הזה של הווילד, של הבר, עושה בנו את זה. התהליך נעשה בנו, שאנחנו... We make ourselves available, כמו גינה, כמו הגינה פה, הגן פה. אנחנו מכשירים, אנחנו עושים את מה שצריך, אבל לא יותר ממה שצריך. ואת כל השאר עושים החיים, גם את ההכשרה של הגינה הם עושים, כן? נדמה לנו שזה מנותק מזה, אבל זה נושא לשיחה אחרת. We make ourselves available, we show up, אנחנו באים לפה, באים לתרגל, באים לשמוע, באים ללמוד, באים לריטריט, עומדים בלוח הזמנים, עומדים בכללים, כן? מתרגלים, באים, הולכים, יושבים, עומדים, הולכים. כן? We make ourselves available כדי שהגל הזה של הדרמה יוכל סוף סוף לקחת אותנו, כי אחרת אנחנו... עסוקים ב-1008 דברים אחרים ואין לו צ'אנס. לא הייתי מצא לכם לגלוש גלים. עשיתי את זה איזו תקופה, זה הספורט הכי קשה שעשיתי. אני ממש לא ספורטאית, זה לא חוכמה. אבל יש את הקסם הזה, יש את הרגע הזה, שהצלחנו, נעמדנו על הגל, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לזהות הגל, קפוץ על גשן, פדל, 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 למדתי את זה בפיליפינים, זה... השפה שלהם, לחתור, 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 זה פחות או יותר מה שעשיתי רוב הזמן, זה קשה. אבל הרגע הזה שבו נעמדים על הגלשן, ואז הים לוקח. כל כך מפתיע, כמה חזק הוא לוקח, כמה מהר הוא לוקח, כמה מדויק הוא לוקח. כל מה שעשינו is to make ourselves available. זה להשתכלל באומנות הזאת של showing up. To show up for your practice. To show up for your life. זה לא סוג של חזרה גנרלית, שמתישהו שנהיה גדולים, אז אני אזכור, וכתבתי לי במחברת את כל האמרי שפר האלה, ואז בזמן משבר אני אשלוף אותם וזה יעזור לי. זה נחמד, כן? אבל, היי, עכשיו זה זמן משבר. זמן משבר, הסימניה הסינית למשבר זה... הזדמנות וקושי, נדמה לי. Okay. משבר. משבר בשפה התנכית זה פי הרחם או כיסא היולדת, המקום שממנו נולדים חיים, ממנו נוצר משהו שלא היה קודם, דרכו. אז לא משנה מה אתם חושבים על עצמכם, התחלתי להגיד קודם, מה שזה לא יהיה, זה לא נכון, זאת מחשבה. ואחת הדרכים שאנחנו לומדים את ה-how to, איך לגשת לנוף הפנימי הזה, שהוא יכול להיות כל כך צחיח, כמו הרי הסיירה נבדה, שחודשיים הלכתי בהם וראיתי כל כך הרבה עצים שרופים, כל כך הרבה עצים שרופים, כל כך הרבה נוף חשוף, עקר באיזשהו אופן, וגם כל כך הרבה יופי, ומים והחיים שחזקים ומצליחים לחיות את מה שנשרף ואת מה שמת. וגם בתוכנו אותו דבר, אותו דבר. והתנועה הקטנה הזאת והכל כך חשובה של להבחין ולשים לב לסיפור. מה שזה לא יהיה שאנחנו חוות או חווים, לחפש את הסיפור שמאחורי זה, לחפש את הוויו, לחפש את ההשקפה, ולא לקנות את זה כאמת. אנחנו במובן הכי עמוק וגם הכי פשוט לא מי שאנחנו חושבים שאנחנו. רוב רובנו מתחת לרדאר של עצמנו. מה שגלוי לעין הוא רק מה שהמיינד יכול להכיל ולתפוס, והמיינד שלנו שטוף, מה שהבודה קרא לו שלושת הרעלים, חמדנות, טינה ותעתוע ומינונים משתנים, שלפעמים they go wild on us. והרבה פעמים זה כמו סכינים פנימה. שיפוט עצמי, ביקורת עצמית, טינה עצמית, המון תעתוע. המון תעתוע. אז אחת הדרכים הטובות שאני מכירה זה לבדוק את הסיפורים. כשאנחנו מרגישים את הרגשות הקשים, שעובר בנו סיפור כואב. כשאנחנו מרגישים את המצוקה, את הקיבוץ, את הדוקה, את הסטרס. מה הסיפור שמסתפר לנו בתוכנו? אפילו אני לא אגיד מה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, זה לתת לעצמנו כבר, זה ללכת צעד אחד רחוק מדי. זה משהו שמסופר בתוכנו. יש איזה מספר סיפורים כרוני בפנים, שמספר לנו סיפור על הכל. על עצמנו, על אנשים אחרים, על העולם, על מה זה החיים. ודרך הסיפורים האלה אנחנו חיים. אפשר לראות את זה מאוד בקלות שאנחנו אומרים, למשל, האמונה הזאת של אדם לאדם זאב. נכון? מכירים את זה? לא יודעת מה החטאו הזאבים, זה חיות מדהימות. למה לייחס להם את הדבר הזה? אבל זה מניסיון כזה להגיד שאנשים אי אפשר לסמוך עליהם, או הם קשים, או הם רעים אחד לשני. זה כמובן קשקוש. זה view, זאת השקפה. יש בנו את הכל, 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 הכל. נקרא אלאיה ויג'ניאנה בסנסקריט או פאלי, מחסן הזרעים האינסופי של התודעה. את מה שנשקה זה מה שיצמח. נורא פשוט. את מה שנאכיל זה מה שיתחזק. מכירים את הסיפור, נכון? על הסבא האינדיאני ש... מספר לנכד שלו שבלב של הבן אדם יש שני זאבים שמתרוצצים בכוח שווה. מספר לו שאחד שחור זה הזאב הרע והלבן הזאב הטוב. אני פה בשביל להפוך את הסדר. אחד ורוד, אחד כחול. תבחרו מי רע מי טוב. הם כוחות שווים. כוחות שווים נאבקים בלב של האדם. אז מי מנצח, סבא? שואל הילד. והסבא עונה לו, זה שאתה מאכיל. תשימו לב את מה אתם מאכילים. את מה אתם מאכילים בחיים שלכם? את מה אתם מאכילים בתרגול שלכם? האם זה ג'אנק? או אוכל בריא? וואו, אני מרגישה כמו בסיירה עם החגיגת ברקים הזאת מכל הכיוונים. בינתיים עוד אין רעם, זה אומר שהגשם עוד רחוק, אבל היי, הלילה עוד צעיר. נזכה אולי לספוג מים מהשמיים, איזה פלא זה. להצטופף פה במסיבת פיג'מות. כזאת מין. כמו פעם. כמו לפני לא כל כך הרבה שנים, כמה עשרות אלפי, אולי פחות, שנים. חיו פה אנשים רוב הזמן ככה, אתם יודעים. אז אני רוצה להצביע על האפשרות שלנו להשתחרר מהסיפורים. והרבה אנחנו עושים את זה בתוך התרגול. אנחנו רואים שוב ושוב את הדברים וחוזרים לנקודת המפגש. אפשר לקרוא לזה, לראות את הדברים כפי שהם, למרות שזה סופר לא מדויק. אנחנו לא רואים דברים כפי שהם, אנחנו רואים דברים כפי שאנחנו. וזה יותר co-creation. אנחנו רואים את הדברים והסיפור מתחיל בתוכנו. שימו לב לסיפורים. שימו לב לסיפורים שקשורים לסלף. אני תמיד כזאת וכזאת, תמיד אהיה כזאת וכזאת, תמיד הייתי כזאת וכזאת. מאוד מחיב. ועד כמה שאפשר לעשות את התנועה של הנטישה, לנטוש את האחיזה בסיפור, לתת לסיפור להמשיך לרוץ כמו איזה תוכנה ברקע עד שהוא ימצא את עצמו. אבל באמת מכל הלב להודות לו, Thank you for sharing, אבל לא תודה. אני לא צריכה את זה עכשיו. אולי הסיפור מנסה לעזור לי, להציל אותי, לסדר לי תמונת מציאות. במסווה של ביטחון מזוהה, הוא באמת מתכוון לזה. הכוונה שלו טובה. מולי אמר לפני, אולי זה היה נצח, לפני יומיים, אולי זה היה בשיחת הסלון, אני לא יודע. איפה שלא נסתכל, תמיד יש היגיון. יש היגיון בסיפור. יש היגיון אפילו באמירה הפנימית הכי גואלית שיכולה להיות, של אני כל כך אשלם את החסר. אני אף פעם לא אשלם את החסר. יש שם היגיון. משהו בכל הכוח מנסה לברוא לנו עולם בטוח. וכמובן שזאת אסטרטגיה הגרועה שבגרועות, והיא אף פעם לא תצליח. קוראים לזה בורות. אבל כשאנחנו עושים את הצעד הזה, באמת אלכימי, יש פה אלכימיה של להודות לדבר הזה בתוכנו, עד כמה שהוא מזיק ופוגע, ולשים לו גבול אחרי שעודנו. לקחת את האנרגיה המועילה שכלואה שם, ולהגיד, okay, תודה שאתה מנסה לשמור עליי, דפוס מעיק שכמוך, תודה, אבל אני לא צריכה את זה עכשיו. וזה מחזיר אותנו לכוח שלנו, לאוטונומיה שלנו, ליופי שלנו, לעומק שלנו, לאומץ שלנו. וככל שנאכיל את זה יותר, ככה זה ילך ויגדל בתוכנו. ובפעם הבאה שתגיע אמירה פנימית כזאת, באופן טבעי, יותר ויותר, אחרי שהתאמנו בזה כמה זמן, לא הרבה זמן, באמת שלא הרבה, כמה פעמים, ושוב ושוב וזהו, וזה יבוא לעזרתנו. כי תראו, אם תסתכלו על זה רגע באמת, התאמנו על הדפוסים המחייבים האלה שלנו הרבה שנים. לא נולדנו ככה. התאמנו עליהם. האמנו להם והתאמנו עליהם. ואז זה מה שקורה, בפנים. אז אני רוצה להזכיר או להציע את המקום הזה של טקסי מעבר, שאנחנו עוברים ממקום שהוא מוכר, שהוא ידוע, שהוא נדמה לנו בטוח. זה יכול לקחת שנים רבות. כל הזמן יש תחושה שזה לא בדיוק זה, זה לא בדיוק זה, זה לא בדיוק זה. ואז יש איזושהי תקופה של בין לבין, של מעבר כזה, בין לבין. שאנחנו כבר לא שם, אנחנו עוד לא שם. כן, בכל מיני חברות שבטיות, קוראים לזה טקסי מעבר. כמו הילד, לפני שהוא הופך ומתקבל כגבר בשבט, הוא צריך לעבור איזשהו מסע עם עצמו. טקס מעבר, יש כל מיני סוגים של זה. אבל הוא כבר לא ילד, הוא עוד לא גבר, כן, הוא בין לבין. אפשר להסתכל על טקסי המעבר שלנו, גם כן. איפה אנחנו? באיזה שלב אנחנו? וזה באמת לא נגמר. זה באמת שוב ושוב מתחיל מההתחלה. וכל פעם אנחנו אולי קצת יותר קרובים לעצמנו, קצת יותר קרובים לאמת של הדברים, קצת יותר אותנטיים, קצת יותר בהירים, קצת יותר נדיבים, קצת יותר פתוחים לפלא ולמסתורין, משהו מהבר יותר ויותר חי בנו, כי אנחנו עוברים כמו ספירלה דרך הטקסים האלה. והמקום הזה שהוא לא נוח לנו, הוא מרגיש לא נוח. מה שאנחנו מכירים וחווים והרבה זמן ותמיד זה יהיה ככה, משהו בנו בפנים לוחש לנו באוזן, לפעמים צועק ממש, must be more to life than this. לא יכול להיות שהחיים זה רק זה. ואז מתחיל מסע החיפוש, אבל יש עוד בין לבין ארוך כזה לפעמים. עד שאנחנו מוצאים משהו ששר את המוזיקה שלנו. ואז מתחילה הרפתקה חדשה לגמרי, פרק חדש נפתח. זה כמו מצאנו את השבט שלנו, מצאנו את ההשתייכות שלנו, מצאנו את השפה שעוד אנשים מדברים בה, את ההקשבה שעוד אנשים יודעים להקשיב בה. אז גם כדי להגיד את זה, וגם כדי להגיד שלא לעצור בחוויה הנעימה או הלא נעימה, שאנחנו חווים כל הזמן, קר או חם או פושר, או יש מים או אין מים, או המדיטציה שלי מצליחה או היא לא מצליחה, או החיים שלי כישלון, או whatever. ואפשר להסתכל על זה דרך הפריזמה של כל דבר הוא חומר להתעוררות. הדוקה הכי דוקה, הסבל הכי מבאס, המחשבה הכי סתמית. ברגע ששמנו לב לזה, הסכמנו להסתכל על זה, כעל תופעה שאפילו היא יכולה להקסים אותנו. השעמום יכול לעניין אותנו. התגובות הפנימיות שלנו יכולות לרתק אותנו. לראות את זה כביטוי של החיים, כביטוי של המג'יק הזה, של הכל שלוב בהכל, וכדי שמשהו אחד יקרה, כל העולם היה חייב להשתתף בזה. ולהמשיך ולחקור את מה שנקרא הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, הסיפורים שמסתפרים בתוכנו, על מי אנחנו, על מה זה אנשים החיים, אחרים, מה זה העולם. ורק להישאר עם סימן השאלה הקטן הזה, בכל אמירה פנימית נחרצת שעולה בנו, בכל איזשהו הבהוב סתמי של התודעה שמספר ששום דבר מעניין לא קורה כאן. האמנם, מי זה זה שמדבר? מי זה זה שיודע? מי זה זה ששופט בפנים? ומחשבה אחת סגורה ומחאיבה כזאת, ואנחנו הופכים להיות קטנים וצפופים ומצומצמים ודחוסים, כמו שהמחשבה הזאת מנסה להפוך אותנו. וברגע הבא אנחנו רואים את סופת הברקים בשמיים, ולרגע אחד הנשימה נעתקת מהיופי הזה, לפני שאנחנו זוכרים להיבהל מזה. וכשקר, אז קר. וכשרטוב, אז רק רטוב. וכשחשוך, אז רק חשוך. ושום דבר הוא לא בפני עצמו, אלא כל דבר קשור לכל התופעות האחרות בעולם. הוא יכול להיות גם סמל וגם סימן וגם רמז. איזושהי לחישה קטנה באוזן של תראי אם את יכולה להתרגש גם ממני, גם מהצליל. וגם מהקיבוץ שעולה בנו בלב, וגם מהעיניים שמתרחבות מול היופי, וגם חמלה כלפי המחשבה שאומרת, ואבוי, run for your life, סכנה. תופעות, תופעות תופעות. אני רוצה להזמין אותנו לבר הזה, לווילד הזה, ולקחת את הזמן הזה של הערב והלילה, כזמן מקודש, זמן שבו אנחנו יכולים לפגוש את עצמנו דרך פגישה עם האלמנטים, להיות בביחד הזה, ושוב ושוב להתאמן על עדינות פנימית, על רכות, על חמלה, פנימה, כלפי מישהו אחר. עד כמה שאפשר להישאר בנקודת המפגש של גוף, לב, תודעה, פוגשים עולם, פוגשים פלא, פוגשים קסם, בלי לצאת למה יהיה אחר כך, אז מה יהיה אחר כך, אז מה יהיה אחר כך, אז מה יהיה, אז מה יהיה, אז מה יהיה, תגידו, מה יכול להיות? מה יכול להיות? More of this, קצת יותר כזה או קצת פחות כזה, יותר רטוב, פחות קר, יותר מואר, פחות חשוך, יותר ירוק, פחות ורוד, יותר. מה שזה לא יהיה, נהיה עם זה. נשתתף בזה. כמו שאמרה שימבורסקיה, שימבורסקה, השתתפות משתאה במשחק הזה. נשב עוד כמה רגעים יחד. אפשר בעיניים עצומות ואפשר בעיניים פקוחות. מול היופי הזה, שכל כך נדיר לנו לראות אותו. והנה, הנה הוא כאן. הנה הוא בא. Welcome. Life. אולי אפשר לקרוא לשיחה הזאת בכלל. Welcome life. ברוכים הבאים לחיים.